שלום לכם, אהובי, ידיים הרב רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור הקודם, זה כבר השיעור השלישי בסייעתא דשמיא, בנושא ספקות וחמץ, וראינו בשיעור הקודם יסוד גדול שהנידון בגמרא בפסחים דף ט' הוא בקשר לגזירת חכמים. אם גזרו גזירה, זאת אומרת שתקנת בדיקת חמץ נתקנה כדי שלא לעבור על בעל ירא ובעל ימצא, או כדי שלא יבוא לידי אכילה, מפורש ברש"י ותוספות, אבל אין אלו אלה סיבות לתקנת חז"ל. אבל לאחר שנתקנה התקנה, הפכה הבדיקה להיות מצווה מצד עצמה, באה לידי ביטוי בעצם מעשה הבדיקה ולא במה שבא בעקבותיה. זאת אומרת, וזה הנידון, אם חז"ל תקנו או לא תקנו, ולמרות שיכול להיות ציור שאדם חייב לבדוק בעצמו, אבל לא מכוח תקנת חז"ל, כדי שלא יהיה חמץ, כדי שלא לא יאכל חמץ, אבל מצד תקנת חז"ל אין חובה, רק חשש הפרטי שלו. בזה הרחנו בשיעור הקודם, ועכשיו אנחנו נמשיך בדרך הזאת, שעצם הסברה נראית מאוד כמו שהרחנו, וגם ראינו את הקושה של רבי חונן, שלאחר ביטול אינו זקוק לבאר, משום שזה ספק דרבנן, כמו שאומרים תוספות, שמשל שספק דרבנן הוא כבר ביטל. אם עכבר לקח, ולא יודעים אם מתשע ציבורים של מצה ואחד של חמץ, לא יודע מה הוא לקח, אז אם כבר ביטל לא חייב לבדוק מצד ספק דרבנן, אבל אולי יבוא לאכול ספק הדאורייתא, הקשר רבי חונן. אבל לפי שאמרנו, זה היה נפלא מאוד, גם אם מחויב הוא לבדוק ולבאר כדי שלא יבוא לאכול איסור דאורייתא, אבל אין זה נוגע למצוות ותקנת בדיקה שתקנו חז"ל בחמץ, שכן תקנה זאת נאמרה על ודאי חמץ ולא על ספק חמץ, והתקנה הזאת אשר אינה מצווה מדרבנן, עליה נאמר לפי תוספות הכלל של ספק דרבנן לכולה. אז עצם הספרה נראית מאוד בסייעת דשמיא, שתקנת המצווה של מעשה הבדיקה נאמרה רק על ודאי חמץ ולא על ספק, ואף על פי כן נראה שייתכן אולי להוסיף על פי מה שמבואר בספר ברכת מרדכי. אנחנו מבססים על ספר ברכת מרדכי, אבל הוא כתב הרב זרחי שליטה בספרו על ברכות בסימן זין את היסוד של הצמח צדק בסימן סמך ת'. יש צמח צדק החדש, זה לובביץ', ויש צמח צדק הישן בסימן סמך ת', בתשובתו לחתנו בעל עבודת הגרשוני, שאפילו למדי אמר ספק הדאורייתא לחומרא מדאורייתא, אין הפירוש שעצם האיסור נידון כאילו הוא ודאי מצד עצם מציאותו, אלא שהוא איסור ודאי גם על אותו צד של היתר. כלומר, גם אם יתברר שהוא מותר מצד עצמו, אבל כשאוכלו באותו ספק, זה עצמו הוא איסור של ודאי. זאת אומרת, אם אדם אוכל כשזה ספק, הוא ודאי עבר על איסור. גם על הצד שזה היתר. והביאור הוא שאיסור זה של ודאי על אכילת ספק הוא איסור מחודש שאינו מצד ספקו המקורי. והאיסור המחודש הזה זה מכור ספק הדאורייתא לחומרא, ואילו מצד מציאות ספקו, אמנם הוא נשאר בספק. וזה אולי נפקא מינה לעניין הצטרפות לספק ספק, לפי המבואר. נכון שאפילו בספקו הוא עובר על איסור ודאי, אבל כיוון שמצד עצם מהות ספקו עדיין בספקו הוא עומד, לכן הוא מצטרף לספק ספקה. ועל פי זה מבואר שיטת הראשונים באלמנת עיסאי, אין שם בסימן זין בספר ברכת מרדכי. בכל בציניונים לרבי חונן, אני אומר תמיד רבי חונן האמיתי, לא רבי חונן המזויף, אני רבי חונן המזויף, קוראים לי פה רבי חונן, רבי חונן וסרמן זכר צדיק וקדוש לברכה, בקובץ עניינים הקשה על מה שכתבו התוספות ספק בדיקה וספק את הרבנן לכולה, שר רבי חונן כיוון שעיקר הספק הוא בחילת החפץ הקבוע שהופגן לעניין בדיקה, זה כמו ספק דאורייתא שנתגלגל בדרבנן, שהספק דאורייתא הפך להיות ספק דרבנן, שלא אומרים ספק דרבנן לכולה, כמו שפסק השח ביורה דעה בסימן קי"ח. אז מה אומרים תוספות? שמכוח ספק דרבנן לכולה לא צריך מכוח ספק דרבנן לכולה לא צריך לבדוק, אם כבר ביטל. אבל זה היה קבוע וזה היה ספק הדאורייתא. וספק הדאורייתא שהתגלגל לספק דרבנן, מה הדין? הדין לחומרה. אז למה תוספות אומרים לכולה? כמו כן הביא שם רב חונן בשם רבי עקיבא איגר להקשות על שיטת הריף שסובר שספק חימוץ אינו אוסר במשהו, ובשולחן ארוך אור חיים תו סמר זין הוא כותב שתפשיל שנמצאו בו חיטים או שעורים שאינן מבוקעות, זאת אומרת ספק חמץ, שהתפשיל מותר. היינו שבדין משהו שאינו אלא מדרבנן הולכים לכולה, ועל זה כשהרבי עקיבא איגר נכון שספק זה אם רק נתבקעו ממש אסור משום חמץ, או אפילו לא נתבקעו נוגע עכשיו רק לדין דרבנן, שכן מדאורייתא זה בטל. אבל למה לא יהיה נידון כמו ספק דאורייתא שנתגלגל בדרבנן? זה היה ספק דאורייתא ועכשיו נכון שזה בטל, אבל ספק דאורייתא שנתגלגל בדרבנן מחמירים. ונראה שיסוד הדין הזה שספק דאורייתא שנתגלגל בדרבנן נידון לחומרה כדאורייתא, הטעם הוא משום שכבר נפסק לחומרה ואסור מתורת ודאי כל זמן שיהיה ספק דאורייתא. אבל אין הדברים אמורים אלא במקום שאיסור מדרבנן לא נאמר על השם המסוים של האיסור לאותו צד של הספק שאומנם איסור. ולכן נכון מה שאומרים שלאחר שנתגלגל בדרבנן זה ודאי ולא ספק מחמת הלחומרה שחל עליה בעודו ספק הדאורייתא. זה היה ספק דאורייתא, חל עליו דין לחומרה. עכשיו זה הפך להיות ספק הדרבנן, אי אפשר להקל כי כבר חל עליו זה ספק הדאורייתא לחומרה כשהיה דאורייתא. מה שאין כן, כשאפילו האיסור מדרבנן לא נאמר אלא על חלות השם המסוים של האיסור, במקרה כזה גם אם היה בכלל ספק הדאורייתא, ואף לבי שהוא אסור מתורת ודאי, אבל לא מצד השם המסוים עדיין מציאות ספקו, במקומה היא עומדת. כמו שאמרנו לפני כן, שהספק מציאות הספק נשארת. רק מה? מחמירים בתורת ספק הדאורייתא לחומרה. אבל אם זה אסור מדרבנן מכוח השם המסוים, אז זה כבר משהו אחר לגמרי. כי כשזה דאורייתא, זה היה תחת הכותרת של איסור כללי, ספק דאורייתא לחומרה. אבל אם זה הפך, כשזה הפך להיות רבנן, זה קיבל שם מסוים, כבר אפשר להקל. אם האיסור דרבנן זה מכוח השם המסוים, אפשר להקל. אם האיסור מדרבנן גם היה, לא היה משהו פרטי, שם מיוחד, אז היינו אומרים שמכיוון שמדאורייתא זה אסור מכוח ספק דאורייתא לחומרה, אז גם דרבנן כבר חל על החומרה על הדאורייתא, זה נתגלגל לדרבנן, אז אסור. אבל כשיש שם מסוים בספציפי על הדרבנן, אז מכיוון שלא מדובר באיסור הכללי של ספק דאורייתא לחומרה, פה אפשר באמת להקל, כי זה שם אחר, זה לא מכוח האיסור הכללי של ספק דאורייתא לחומרה אלא שם מסוים. אז כשהפך להיות מדרבנן מותר, מקילים. ומאחר שאיסור משהו לא נאמר אלא על חמץ, והאיסור הבא מחמת הלחומרה. נכון שאיסור של ודאי הוא, אבל לא איסור של חמץ, כמו שאמרנו, שהלחומרה זה רק מכיוון שזה ספק דאורייתא לחומרה. זה איסור מחודש שאינו מצד ספקו המקורי. אבל כשזה דרבנן, על מה מדברים? על חמץ. כשזה הדאורייתא למה עשינו, לא מכוח חמץ, מכוח איסור דאורייתא לחומרה, איסור מחודש. עכשיו, כשזה הפך להיות דרבנן, מה אנחנו אומרים? שזה אסור משום חמץ? אבל על דאורייתא זה לא יהיה אסור של חמץ. אז שוב לעניין אותו הוודאי, לא נאמר דין איסור במשהו. ואילו מצד שמו המסוים של חמץ, הלא באמת ספק ולא ודאי, זאת אומרת כשזה הדאורייתא מצד חמץ, זה כן חמץ, לא חמץ. כשזה היה כן חמץ או לא חמץ, כשזה היה דאורייתא, אז הספק נשאר. עדיין אנחנו מסופקים, זה כן חמץ או לא חמץ. אבל כשזה הדאורייתא למה אסרנו? אסרנו מכוח ספק דאורייתא לחומרה, על הצד שזה כן חמץ. אבל עכשיו שזה נתגלגל לדרבנן, שכן מדאורייתא זה בטל, וזה נוגע עכשיו לדין דרבנן. ועל מה הנידון של הדין דרבנן הזה? על מה הנידון של הדין דרבנן? הנידון הוא אם זה חמץ או לא. אז מצד הדאורייתא לא הכרענו, אנחנו נשארים בספק. אז כשזה הפך להיות דרבנן, אפשר להקל. שכתוב בשולחן ארוך, לבאר קצת יותר, תבשיל תבשיל, תבשיל שנתבשל ונמצא באוסורים מחיתים, אם נתבקו ממש, הרי כל התבשיל אסור, ואם לא נתבקו ממש התבשיל מותר. אומר המשנה ברורה, אם נתבקו ממש, הנה בגמרא איכא פלוגתא יש מחלוקת לעניין לטיטת שעורים במים, לשים שעורים לשרות שעורים במים, דיש שעורים תולה וחמץ, היתפעל שיתבקו ממנו, צריך שיתבקעו, ייפתחו, כדי שיהיה חמץ. יש שסוברים, דלא, דאם הם נפוחים כל כך עד שקרובים לדבקע, אז הם כל כך נפוחים, קרובים לדבקע, אבל ממש נתבקעו, גם כן אסורים, מנקטינן לחומרה לעניין למיכל אותם בעיני, אז מחמירים לא לאכול אותם באין, דאסור, אפילו לא נתבקעו ממש. אבל לעניין לאסור התבשיל שנמצאו בו גרעינים, שהוא רק איסור משהו, דרבנן, אבל אם יש רק איסור משהו בתוך כל התבשיל, נקטינן לכולה, שם הולכים לכולה. למה? זה התחיל בדאורייתא, עד שזה נהיה בתבשיל. התשובה היא, כמו שאמרנו, שהדאורייתא אסרנו, למה? כוח ספק דאורייתא לחומרה. אבל פה הדרבנן, זה מצד השם המסוים של חמץ, וזה עדיין בדאורייתא, זה עדיין נשאר בספק. וכמו כן בנידון דידן, כיוון שהקבוע יוצר ספק בשמו המסוים של הספק, יש תת של ציבורים של מצה ואחד של חמץ, אז הקבוע יוצר בספק בשמו המסוים של הספק, לכן גם אם אסור הוא באכילה מתורת ודאי, אף על פי כן אין על ודאי זה איסור בעל יר או בעל ימצא, ואילו שמו המסוים של חמץ הלא עדיין בספקו הוא עומד, ועדיין שייך פה הדין של ספקה דרבנן לכולה. וזה עונה על הקושייה של רב אלחונן, שתוספות כתבו שספק בדיקה הוא ספק דרבנן ולכולה. רב אלחונן נקשה, כיוון שעיקר הספק הוא באכילת החפץ הקבוע שוב גם לעניין בדיקה, זה ספק הדאורייתא שמתגלגל מדרבנן. לא, כשזה היה דאורייתא, זה היה אסור ודאי, משום מה, משום הכלל של ספק דאורייתא לחומרה. ועכשיו דרבנן הספק הוא אם זה חמץ או לא, זה ספק. אז אפשר לומר, ספק דרבנן לכולה, אין בשער היושר, בשער הספקות בפרק ח' מה שכתב בזה, וגם בקובץ הערות של רבי אלחנן, והדברים תואמים למה שאמרנו, ולפי זה אז פשוט שלמאן דאמר ספק דאורייתא מדאורייתא לכולה, ודאי שלא שייך לזה התקנה של בדיקה, שהרי אינו אלא איסור מדרבנן, אלא אפילו למאן דאמר שספק דאורייתא מדאורייתא לחומרה. אבל כיוון שאיסור זה שיהיה אסור בו אינו אלא איסור של לחומרה ולא איסור ששמו חמץ, הלא שוב זה כמו שאר איסורים שלא נתקנה בהם תקנת בדיקה. הוא מיושב היטב שאפילו אם אסור לו לאכול את הספק הזה, ואפילו אם האיסור הוא איסור ודאי, אבל כיוון שאין זה אלא סתם איסור ולא איסור בשמו מסוים של חמץ, שוב אין זה בכלל התקנה של בדיקת חמץ. אז מיושבים דברי רב אלחנן, למה אפשר להקל? כי זה מכוח חמץ, מדרבנן, זה מכוח, האם זה חמץ? חייבים בדיקה אם זה חמץ. האם חכמים תקנו או לא? כיוון שיש ספק אם זה חמץ, גם מדאורייתא אנחנו מסופקים אם זה חמץ, כי זה כבר דרבנן, אפשר להקל. גם קושייתו של רב אלחנן, שקשה לתוספות, מה עוזר לנו תוספות אם יש חזקת בדוק? ולכן לא צריכים לחשוש לבית הזה, כי יש בבית הזה חזקת בדוק. הקשור רב אלחנן, מה זה קשור אם יש לזה חזקת בדוק? יש לנו ספק על החתיכה עצמה, אסור להשהות את החתיכה מכוח ספק הדאורייתא, כשם שאסור לאכול אותה. אז מה עוזר לי שיש חזקת בדוק על הבית אם יש לי ספק על החתיכה, כמו שהבאנו את הקושיה בשיעור הקודם? ולפי המבואר, התשובה היא שנכון שאסור להשות אותה מספק, ונכון שמחמת איסור זה עליו לבדוק ולבאר את הספק הדאורייתא הזה, אבל אין זה נוגע למצוות בדיקה שהתחדשה מתקנת חכמים, שכן בדיקת חמץ מצווה מצד עצמה היא, וכיוון שהיא מדרבנן נכללתי לפי תוספות בכלל הדין של ספק דרבנן לכולה, ואף על פי שלמד אמר ספק דאורייתא מדאורייתא לחומרה, יעבור על זה כשישהה מתורת ודאי. אף על פי כן, כיוון שאין זו ולא תהיה זו עבירה של בעל ירא או בעל ימצא, אלא עבירה סתמית, כמו שאמרנו, עבירה כללית של ספק דאורייתא לחומרה, אז לכן זה לא נכלל בכלל ודאי, ולא צריך מצד תקנת חכמים לבאר. אז שוב, מדאורייתא חייבים לבדוק כדי לא לעבור לדאורייתא, כמו בדיקת תולעים, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם. אבל מצד תקנת חכמים לא צריכים לבדוק. למה? כי יש לבית חזקת בדוק. ועכשיו יש ספק אם הבית עדיין בדוק, אז זה ספק דרבנן לכולה. אי מדאורייתא חייבים לבאר את זה, לא לעבור הבעל ירא או בעל ימצא. בסדר? אבל אתה לא צריך לבדוק מכוח תקנת חכמים, כי לא תעבור הבעל ירא או בעל ימצא. והנידונו שתוספות מדברים זה מכוח תקנת חכמים, מי שייך פה תקנת חכמים של בדיקת חמץ או לא. והם הם דברי המערם חלב שהבינו בשיעור הקודם, שכן השק לבטריה שלו ודברי הגמרה הם שני דברים, שמערם חלב היקשה, שנאמר כאן לכולה כמו שער ספק דרבנן, שהוא ספק פרטי של האדם, שהוא מצד עצמו כשהוא מסתפק עם חייו לבדוק או לא לכאורה, או בכלל הדין של ספק דהורי דרבנן לכולה. ועל זה חידש המערם חלב שבספק של בדיקה לא נאמרה ההלכה של לכולה, משום שמתחילתה על הספק נתקנה, ולכן גם אם ספק של בדיקת חמץ הוא ספק דרבנן, אבל הדין הוא שהוא לחומרה. אבל באמת אין הדברים אמורים אלא שהספק הוא פרטי של האדם בפני עצמו, אבל החובה בכללותה אין בה אף לא ספק, שכן מקום זה בכלל חובת תקנת ומצוות בדיקה. נקריא את לשונו. המרם חלב כותב, וכי תאמה מכל מקום הרי הבית בחזקת בדוק ואין ספק מוציא מידי ודאי, הלטה דקבן חזוד על פיתה בהו ביתה הנפק להם מחזקתי וצריך בדיקה כל מה דספקינן בשיר. אז בסוגיה שגירה חולדה למה לא נאמר, כתוב שאם ראו שבאמת גרה חולדה אז צריך לבדוק, אבל הבית בחזקת בדוק ואין ספק של, שיש חמץ בבית, כי אולי אכלה אולי לא אכלה, זה לא מוצאים מוודאי שהבית בחזקת בדוק. הוא עונה שהלטה זה לא נכון, רואים שהפת נכנסה לבית וזה כבר יצא מהחזקה וצריך בדיקה. ממשיך אמר המחלה, וכי תאמה מידה מייתם ספק הדוראית אבך ספק הדרבנן, אי אפשר להשוות את זה לתומת נפלים, כי שם זה ספק הדוראית וכאן זה ספק הדרבנן, בדקת חמץ דווקא דרבנן, הנה מילטה זה גם לא קושייה איך הגמרא שפטה ביניהם. וכל עיקר הבדיקה כי נתקנה לספק נתקנה, וכיוון שיצא הבית מחזקת בדוק הדר לי יקרא דדינה דחיוב בדיקת חמץ, מכיוון שכל הבדיקה נתקנה לספק, ברגע שהבית הוגלו כבר לא בחזקת בדוק, חוזרים לעיקר התקנה של בדיקת חמץ. אז רואים שהבית הזה בכלל חובת תקנת ומצוות בדיקה. אבל הגמרא הרי מדברת על המשנה, היא באה לבאר את המשנה. אם מקום שהחולדה מצויה שם, היא בכלל עצם התקנה או לא, שוודאי שאם זה בכלל מקום שהם מכניסים בו חמץ, שוב לא שייך הכלל הזה של ספק בדיקה. למה? שהרי ייתכן שעצם התקנה לא נתקנה במקום זה. אם זה מקום שהם מכניסים בו חמץ, התקנה כבר, התקנה לא מתחילה. על זה אמרו בגמרא שזקוקים לכלל הזה שאין ספק מוצאים מדי ודאי. שכן אם לא הטעם הזה וההלכה הזאת שאין ספק מוציא מדי ודאי, אנו אומרים שהספק שמה החולדה אכלה מספיק שלא תאמר עצם התקנה של בדיקת חמץ במקום הזה, כי זה כבר מקום שאין מכניסים בו חמץ. אז עצם הספק ששמה גררה עצם הספק שמה החולדה אכלה, זה כבר מכיל על המקום הזה שם של מקום שמכניסים בו חמץ. רק הגמרא נזקקה לטעם של אין ספק מוציא מידי ודאי. הרי ספק אכלה, ספק לא אכלה, ודאי הכניסה חמץ. ולכן הגמרא אמרה שאין ספק מוציא מידי ודאי וצריך לבדוק, אחרת זה מקום שמכניסים בו חמץ. אז המערם חלבה, לאחר שכתב יסודו שלא אמרי בחמץ, הכלל הזה של ספק את הרבנן לכולה, הוסיף הכתב, וכיוון שיצא בית מחזקת בדוק, הדר לעיקרא דדינא דחיוב בדיקת חמץ. לכאורה, מה בא להוסיף בזה? הרי כבר כתב שלא נאמרה בתקנת בדיקת חמץ ההלכה של לכולה. אז למה הוסיף עוד פעם שזה חוזר לעיקר הדין של בדיקת חמץ? אבל הדברים מפורשים כמו שאנחנו מבארים. שכן זהו מה שכתב במערם חלב, שעיקר התקנה כוללת גם מקומות אלה שכבר בדק אותם. היינו, שהידי הכניסה של החמץ לאותו מקום, שוב, לדין, למקום הזה יש דין להיות בכלל עצם התקנה. ושוב שייך החידוש שהתקנה נתקנה על הספק, ואין הלכה של ספק את הרבנן לכולה. אז זה מה שהרם חלב הבא לבאר, שבמקום הזה יש את עיקר התקנה, ואין פה ספק דרבנן לכולה, כי ברגע שאנחנו רואים שהבית יצא מחזקת בדוק, חוזרים לעיקר הדין של חיוב בדיקת חמץ, וזה כן מקום שמכניסים בו חמץ. הוא בא סוגיה ומחדשת לנו שרק על ידי ההלכה של אין ספק מוציא מידי ודאי, שוב נכלל אף מקום זה בכלל תקנת ומצוות בדיקת חמץ של אולי הטעם הזה, וכיוון שכבר מתקיים בו דין זה של בדיקת חמץ, שוב זה בכלל שאל ספק את רבנן לכולה, כי הוא בדק ועכשיו יש ספק. אבל כיוון שאין ספק מוציא מידי ודאי, לכן המקום הזה כאילו עדיין לא נתקיים בו עצם המצווה והתקנה של בדיקה. הרי הוא בכלל התקנה, החיוב של בדיקת חמץ. ואין הספק הפרטי של האדם נידון כשאר ספק את רבנן הלוכים בו לחומרה. אז המרם חלב הבא לבאר שכאן לא אומרים ספק את הרבנן לכולה. כי עיקר תקנת בדיקת חמץ היה גם במקרה של ספק. והגמרא דנה אם זה בכלל בעיקר תקנת בדיקת חמץ. כי רק לא אומרים ספק את הרבנן לכולה אם זה כלול בתקנה המקורית של חז"ל לחייב בדיקת חמץ. אז לכן הגמרא אמרה אין ספק מוציא מידי ודאי, שמכיוון שיש פה ודאי זה כלול בעיקר התקנה. מכיוון שזה כלול בעיקר התקנה, אז מגיעים למערם חלבה שבספק דרבנן בדיקת חמץ לא אומרים ספק דרבנן לכולה, כי זה קשור לעיקר התקנה. אבל אולי דברי הגמרא, מה היינו אומרים? נכון שבדיקת חמץ זה נתקנה על הספק ולא אמרו ספק דרבנן לכולה, אבל אולי זה לא כלול בעיקר תקנת חז"ל. נכון, ברגע שזה בתוך תקנת חז"ל אז לא אמרו ספק דרבנן לכולה. מי אומר שזה בתוך תקנת חז"ל? אז על זה צריכים להזדקק לכלל של אין ספק מוציא מידי ודאי. אז צריכים את שניהם, צריכים את המערם חלב ללמד אותנו שזה בעיקר הבדיקה נתקנה על הספק, אבל צריכים גם את הגמרא ללמד אותנו שיש פה את התקנה בכלל של הבדיקה. אם אין תקנה של הבדיקה אפשר להגיד שזה נאמר לספק, כי זה כבר לא התקנה. אבל ברגע שאומרים שיש תקנה, אז אומרים זה תקנה בסדר, אבל זה רק ספק. יש פה תקנה, כי אין ספק מדי ודאי, אבל זה עדיין ספק. התשובה היא, גם במקרה של ספק אנחנו לא אומרים בדיקת חמץ להקל, כי כל התקנה של תקנת של בדיקת חמץ הייתה על הספק. ומה מאוד התיישבו על פי זה דברי המגיד משנה, ומה שחילק בין שני בתים שאחד מהם ודאי שלא נכנס בו. זאת אומרת, יש אכבר והוא לקח חמץ והוא לקח נכנס לאחד משני בתים ואחד ודאי לא נכנס, מה הדין מקילים בשניהם? ויש בית אחד שספק נכנס ספק לא נכנס, שם מחמירים. למה, מה ההבדל? הרי כל שכן, אם בשני בתים שהוא ודאי נכנס לאחד מהם, מקילים בשניהם. בבית אחד שספק אם הוא בכלל נכנס, ודאי צריכים להקל. אז למה אנחנו אומרים בבית אחד? ולפי המבואר, הלא הם הם הדברים, שכן לפי האמור. עיקר הבעיה היא, אם המקום זה נכלל הוא בכלל התקנה והמצווה המסוימת של בדיקת חמץ או לא. וזה לא שכתב המגיד משנה, שאילו היה זאת ספק פרטי של אדם. ודאי ששניהם שווים. שבדיקת חמץ לא נאמרה הלכה של לקולה, ואין שום נפקא מינה בין שני המקרים, שכן שניהם מקרים של ספק, הן בשני הבתים, הן בבית אחד. אבל לא התברר לנו שאין הדברים אמורים, אלא כשעצם החיוב קיים במקום מסוים זה, אלא שיתחדש אצלו ספק. זאת אומרת, מתי אנחנו מחמירים? כשעצם החיוב קיים. אלא שיתחדש ספק, יש את התקנה אבל יש ספק אם יש חמץ או לא. אבל אחרת הוא, כשהשאלה היא אם מקום זה נכלל בכלל לחיוב ותקנת חכמים. אם זה כבר נכלל בחיוב ותקנת חכמים ויש ספק, לא מתייחסים לספק. אבל אם השאלה היא אם מקום זה בכלל נכלל כלול בחיוב ותקנת חכמים, במקרה כזה הלא ודאי שלא נאמרו הדברים של המגיד משנה. ומעכשיו ודאי שונה המקרה של שני בתים שבית אחד מהם לאחר הבדיקה לא רק שספק אם יש בו חמץ, אלא שהוא אינו בכלל עצם התקנה והחיוב. נכון? יש פה בית אחד שבכלל לא בחיוב, כי בדקנו בבית הזה, אלא אנחנו לא יודעים איזה בית. לא כן בבית אחד, כיוון שספק הוא אם יש בו עכשיו חמץ. אם לא, נכון שאם היינו יודעים שאין בו חמץ, ודאי שאינו בכלל עצם החיוב והתקנה. אבל כיוון שאין לנו אלא ספק בדבר, הרי הוא נידון כשאר ספקות שכאמור בבדיקת חמץ דינו לחומרה. להוסיף טעם, הכניסה של החפץ לאותו בית הכליל את הבית הזה שוב בכלל מקום הטעון בדיקה מצד תקנת חז"ל. ולכן גם אם הספק קיים, אם חפץ הוא, אם מצא, זה כמו שאר ספקות שבדיקת חמץ הולכים לחומרה כדברי המגיד משנה. זאת אומרת, יש בית אחד, בבית הזה אנחנו מסופקים, חמץ נכנס או חמץ לא נכנס. אז כבר הספק הזה אם חמץ נכנס או לא נכנס, אז זה כבר הכליל את הבית הזה בכלל תקנת חז"ל של בדיקת חמץ. אז יש לנו ספק, זה החמץ או מצא, נכון, אבל איך נגדיר את המקום הזה? המקום הזה מוגדר כמקום שמכניסים בו חמץ, מקום שחלה תקנת חז"ל לבדוק. זה בית אחד. מה שאין כן בשני בתים, הרי בית אחד לא הוראה חזקתו, נכון שאין לנו יודעים איזה בית, אם זה או זה, אבל מכיוון שאחד מהם ודאי שלא הוראה בדיקתו, והספק הוא רק איזה בית לא הוראה חזקתו או לא הוראה בדיקתו, נידון הדבר כספק בעיקר חיוב והתקנה. כי ייתכן שבכלל לא חייב בבדיקה, הוא כבר לא תקוע לבית הזה שאחד משני הבתים, אנחנו לא יודעים איזה, אבל אחד משני הבתים לא כלול בתקנת חז"ל. אז לכן מסתכלים על שני הבתים ואומרים שזה יכול להיות הבית שבכלל לא כלול בתקנת חז"ל, ולכן הולכים לכולה. אבל כשיש רק בית אחד והנה שמשהו נכנס, זה כבר מכליל אותו שוב בתקנת חז"ל, וחייבים לבדוק. כי שוב, זה הנידון פה. הנידון פה הוא אם זה כלול בתקנת חז"ל שבדיקת חמץ או לא. אם זה כתוב בתקנת חז"ל, אם זה כלול בתקנת חז"ל, אז אפילו אם יש לנו ספק, אנחנו צריכים להחמיר בספק. אבל אם הספק הוא בעצם העניין, בשורש, במקור, אם זה כלול בתקנת חז"ל, שם אפשר להקל. ובשני בתים, הרי זה הנידון. כי יש לנו בית אחד שאנחנו בכלל לא יודעים אם זה כלול בתקנת חז"ל. כי לא נכנס שם שום דבר. אז אם לא נכנס שום דבר, לא הורה חזקתו, לא הורה בדיקתו. אז זה בסדר גמור, זה לא כלול בתקנת חז"ל. לכן אנחנו מסופקים אם זה בית אחד או בית השני. אז לא משנה, אנחנו צריכים לבדוק, אפשר להקל. כי שם הספק על כל בית אם זה כלול בתקנת חז"ל. אבל בבית אחד ידענו שחמץ, שמשהו נכנס, ראינו ואנחנו מסופקים אם זה חמץ או מצה, שם זה עדיין כלול בתקנת חז"ל, מתוך ספק, מקור ספק, צריכים לבדוק. אז אלו היו הדברים שאנחנו אומרים כדי ליישב את המערם חלב והמגד משנה והסוגיה והתוספות והקושיות של רב אלחונן. אז זה כבר השיעור השלישי, ותאמינו לי רבותיי, יש הרבה עוד מה להעריך בזה. אני מפנה אתכם לספר ברכת מרדכי בסימן י' על מסכת פסחים, שיש קונשוס ארוך לגויין הרב אזרחי שליטה, ואנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח ואת המוח, ואנחנו נוכל להמשיך להסביר את דבריו הקדושים והעמוקים, ולקיים מה שנאמר, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, ותמיד לזכור ולהזכיר ולשנן שסוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שלום שלום, אהוביי, מוריי, ידידיי ולהבותיי.